חודש ראשון ללימודים. אחרי שעתיים של נסיעה, סוף סוף הגעתי הביתה אחרי יום ארוך במכללה. באותו יום למדנו על עידן הנאורות. מהו? ואיך הוא התפתח? עקרונות הנאורות אומרים שכדי להתקדם ולהפוך למודרניים ולמדנים, אנחנו צריכים להתבגר. חלק חשוב מהתהליך הזה הוא לעזוב את הפדרה, את האבא של העולם. או בקיצור, כדי להיות נאורים, צריך לעזוב את אלוהים ולהשתחרר מהדת. זה הפריע לי. אז הגעתי הביתה וישבתי לדבר עם אחי.
בגדול, הייתה לך את פינת הטראומה השבועית. היינו נפגשים כל סופש, כל שבת אצל ההורים. חזרת מהלימודים לספר לנו על איזה משהו אחר שאת לא מאמינה, שאת נדרשת להיות חלק ממנו. תמונות העירום בתולדות האמנות, המייל הזוהם ששלחת אז למרצה.
אחי אריאל זוכר פעם בשבוע, אבל אצלי המחשבות רצו בלי סוף. אם אני אישה מאמינה, אז זה אומר שאני בהכרח לא נאורה? ואם אני בוחרת להאמין, זה אומר שאני חשוכה? רגע, אבל אם אני חשוכה, אז מה אני בכלל עושה פה? ואם אני כבר פה, עם הרקע הפרימיטיבי שלי, יש לי סיכוי ללמוד ולהבין? האם הדרך היחידה להשתלב היא להשתנות? כשעצרתי רגע לנשום, חשבתי לעצמי, למה? למה אני צריכה להתמודד עם זה? בסך הכל, באתי ללמוד, להתמקצע בתקשורת. איך הגעתי למצב שאני מפקפקת במי שאני? אבל הכנסתי אתכם לאמצע הסיפור. בואו נתחיל מההתחלה. אז שלום, קוראים לי שיראל. גדלתי במשפחה דתית מהמרכז. התחנכתי במוסדות החינוך של הציונות הדתית, מהגן ועד האולפנה. הלכתי לתנועות נוער דתיות והתנדבתי בשלל מקומות, ממש לפי הספר. וכמובן, עשיתי שנתיים שירות לאומי. עד כאן, דתייה לאומית, בנאלית וקלאסית. אבל אז, בשנה השנייה לשירות, נחשפתי לעולם התקשורת. ומשהו בי נמשך לשם. החלטתי שזה מה שאני רוצה ללמוד. ואם כבר תקשורת, אז במכללת ספיר. ובואו נגיד שמכללת ספיר היא לא המוסד הכי דתי שניתן למצוא במדינת ישראל. וזה נכון, ידעתי את זה. אבל עכשיו אני יודעת כמה לא הבנתי מה זה אומר. או כמו שאחי אריאל מסביר,
דברים ממש יסודיים בחיים שלך פתאום התעררו. דברים שלא הבנת שבכלל אפשר לדבר עליהם, פתאום היו נושא לדיון או המלצה, ולא הנחות יסוד של החיים.
אז בפרק הקרוב, אני, שיראל שרף, יחד עם יקיר כהן ואפרת גואטה, יצאתי לבדוק מה הקשר בין דת לעולם האקדמיה.
נעשה ונשמע. התוכנית שתנסה לשפוך אור על חיים דתיים בעולם חילוני.
בעזרת השם.
בלי נדר.
והפעם, דת ואקדמיה.
לא הכל היה רע. אחרת, לא הייתי נשארת.
בשלב הראשון היית בבעלה מאוד גדולה ובהפתעה ובאולי אפילו קצת חרדה. השלב השני היה השלב של התאהבות, של פתאום שלב שבו נפלת למרגלות האקדמיה.
בדיעבד, אפשר לומר שהפסקתי להיות חרדה והתחלתי להנות במכללה. בעיקר כי ההתאקלמות הסוציאלית במרחב הסטודנטיאלי השתפרה באופן אקספוננציאלי. או במילים אחרות, הכרתי חברה חדשה. תכירו את רוני רב.
אז אני רוני רב, חברה מהלימודים של אפשר, יקיק ושיראל, או יקיר אפרת ושיראל, אתה נכון? הכרתי את שיראל כנקודה רועשת בשיעורים של תודעות האמנות.
שיעור שעוד נחזור אליו בהמשך.
האמת שכאילו, אף פעם לא סבלתי כל כך דתיות ודתיים. זה נשמע נורא, אני יודעת. אבל כאילו, זה כביכול ההיכרות שלי איתה מדרדרה משנה לשנה. זה כזה, בהתחלה הכרתי מישהי ששומרים אצלו בבית חלב ובשר כזה. ואז אחר כך בצבא, מישהי שלא עלינו שומרת שבת. ואז כזה שתי בנות שגם שומרות נגיעה, ירחם השם. ואז בסופו של דבר, את נתקלת בשיראל. שהיא כאילו, הכל ביחד, וכזה גם עם הדעות שלה, ומה מפריע לה, ואל תראו לי את זה, ואל תגידו לי את זה, ומה זאת נאורות, ואיך את אומרת לי שזה לא נאור, וכולי וכולי. כשהמפגש עם שיראל קרה, יחסית נורא מהר, אז כאילו אמרתי, אני צריכה סוג של להכין אותה כזה לעולם החילוני, כאילו, אנחנו נלמד אותה עכשיו מה זה פייסלים, ואנחנו נכין אותה לאיני אימויות שהולכות לקרוא, שהיא לא תיבהל עכשיו מהעולם הזה.
זה לא עזר. אני מאוד נבהלתי. והאינטראקציות החברתיות האלה, אחת על אחת, ובכלל בסביבה הסטודנטיאלית, התגרו אותי בשלוש השנים האלה, בעיקר בהתחלה. ולכן, מהר מאוד הגעתי למצב שבו בכל צורה אפשרית אני מדברת את הדתיות שבי. מגנה, מדבררת, מסבירה, מפרשת. בסופו של דבר, גם אם רציתי וגם אם לא, בעיני רבים הייתי זאת שנושאת את דגל הדתיות. כמות הפעמים ששמעתי אמירות בסגנון של...
את לא צריכה להיות שגרירה.
פשוט היא מי שעדיין לייצג כל הזמן.
זה לא כבד לך לסחוב את כל הדתיים בעולם?
היא מעצבנת. היום אני מבינה שרציתם לגרום לי להרגיש בנוח. אבל מה שאני שמעתי זה...
שחררי את הכשרות, החצאית, בואי איתי כמונו, נו, יאללה.
אולי זה מנותק מהמציאות, אבל בחוויה שלי הייתי כיפה אדומה שנכנסת ליער ובטוחה שיש בו יותר מזאב אחד. כשנכנסתי, לא היו זאבים, אבל עדיין מצאתי את עצמי לבד ביער. תחושת הזרות שלטה בשבועות הראשונים שלי ללימודים, ובמובנים מסוימים היא אף פעם לא עזבה. רציתי לדעת אם זו חוויה ייחודית רק לי. אז דיברתי עם דוקטור רבקה נריה בן שחר, מרצה דתייה במכללה האקדמית ספיר.
כשהתחלתי ללמד במכללה, עוד הייתי גם עם גרביים, זה שרבול ארוך. את מוטציה, את לא חריגה. את כאילו יצור מוזר שמסתובב במסדרונות, ואנשים מסתכלים עליו. כאילו, ממש.
עברו כמעט 20 שנה מאז, והזמן עושה את שלו, אבל רק חלקית.
פתאום הסתובבתי במכללה ואמרתי, שואו, כמה כיסוי הראש, מדהים. כאילו, יותר ויותר בדויות עם כיסוי ראש, ויותר ויותר דתיות עם כיסוי ראש על כל סוגיו, אז קצת פחות חריגה. עדיין כיסוי ראש מלא הוא מאוד נדיר במרחב. כמה מתהלכות שם עם שרבול שלושת רבעי חצאית ארוכה, כאילו, שיריאל ואני, כזה?
יש עוד אחת.
אנחנו יכולות, איך קוראים לזה? לעשות זימון ביחד. זה קבוצה קטנה. זה לא שאת מרגישה חלק. לפעמים אני צריכה המון להסביר, המון להסביר, למה אני לא יכולה להשתתף בכנס 4 ימים לפני פסח? למה אני לא יכולה לסיים לבדוק עבודות יומיים אחרי פסח? כי כל התקופה שלפני פסח היא כאילו מחוקה מהלוח. כל מיני הסברים על כשרות, וגם מהלוק. אני תמיד, תמיד, תמיד מרגישה שונה.
אז אחרי שביססנו שאני לא הכיפה האדומה היחידה שמרגישה ביער מלא זאבים ומדי פעם בלונת עבירה, נשאלת השאלה, למה בכלל להיכנס ליער? או אם נצא מהמטאפורה שנתקענו בה, למה לא ללכת למוסד אקדמי דתי?
אני מתביישת להגיד, אבל במרחבים אקדמיים דתיים, הרמה היא, נגיד את זה הכי בעדינות שאני יכולה, מביכה ומבישה. זה היה בעדינות.
אז בחרתי במקצועיות, ומהר מאוד גיליתי שיש לה מחירים. המכללה גרמה לי לזוז באי-נוחות בכיסא לא מעט במהלך השנים. הוא מסתבר שלא במקרה.
המטרה היא שעולמכם ייפתח, ובמובן מסוים השטיח קצת יימשך מתחת לרגליים שלכם.
זאת דוקטור אגר להב, מרצה במחלקה לתקשורת במכללת ספיר. והרגע היא אישרה שאני לא סתם פרנואידית. כן, לאקדמיה יש אג'נדה, היא רוצה לשנות אותי.
ושוב, זה גם לא רק לסטודנט דתי, גם סטודנט שמגיע עם ידיעה ברורה שאמא מבשלת ואבא מביא כסף, גם את השטיח הזה אני רוצה לנער, כן? גם סטודנט שמגיע עם ידיעה ברורה שהומוסקסואליות זה מחלה, גם את זה אני רוצה לנער. סטודנטים שמגיעים בלי שום פיקפוק על קפיטליזם. מנסה לפחות להרער.
אז זה לא רק המגזר שאני באה ממנו. האקדמיה פשוט אוהבת לטלטל. מה שאומר ששנה א' היא שוק לכולם. לא משנה מאיפה אתם באים. נכון, רוני?
תשמעי, אני קיבוצניקית, וכל החיים גדלתי בידיעה שקיבוץ זה אהבת הארץ ואהבת האדמה ופשטות ושיתופיות ובאמת, כל הטוב שבעולם. ואז מגיע לאקדמיה, וכאילו בצורה הכי דיכוטומית שיש, לבן, רע, שחור, זה טוב. קיבוץ, רע, סדרות, זה טוב. ואני כאילו אמורה לשבת שם, וכאילו להגיד, וואלה, איך הוא צודק, נכון, יא, באמת, אשכנזיה רעה שכמוני. אני צריכה להתבייש בסבא וסבתא שלי. מה אני אמורה להרגיש? כשאני סופר גאה בהיסטוריה שלי, ובסופו של דבר באים ואומרים שכל מה שאת, מאיפה שבאת, זה לא טוב. וזה עשה רע. ובעצם כל מה שגדלת עליו זה מקור כל הרע שבעולם.
אז האקדמיה מעוניינת לנער את כל השטיחים שבעולם. את שלי היא ניסתה כבר ממש בהתחלה. את דוקטור אגר להב פגשתי במסגרת קורס חובה לכל סטודנט וסטודנטית שלומדים במחלקה לתקשורת. כך, שהיא אחת הדמויות הראשונות שנתקלתי בהן בכניסה ללימודים. כבר בשיעורים הראשונים, אגר התחילה להרביץ בנו תורה. אקדמית כמובן.
ואני לימדתי פוסט-מודרניזם, ורציתי לדבר על הנושא הזה שאין לנו יותר איזה יכולת להישען על איזה קודקס מוסרי קבוע שאף פעם לא משתנה בשום צורה.
רבותיי, אלה הדיברות שאתם צריכים לקיים. שאלות?
כשאתה אומר לא תישא את שם אדוני לשווא, אז לא הרגע אמרת את השם שלו?
לא, אדוני זה לא השם שלו.
וכדי להראות את זה הבאתי מערכון שעוסק בנזילות של המצוות של עשרת הדיברות, אל תחמוד, אבל מה זה בדיוק לחמוד?
לא תחמוד אשת רעך. זה אומר שאסור אפילו לחשוב עליה?
נכון.
למה אל תאנוס לא נמצא שם? כל מיני שאלות מהסוג הזה.
ואם אני מסתכל עליה וכל הזמן אומר לעצמי, אל תחשוב עליה, אל תחשוב עליה. זה עכשיו שאני חושב עליה?
אני לא יודע, אני אברר לך את זה.
אבל תברר, כי אני לא רוצה ליפול פה על סתירה לוגית.
עוד שאלות.
אל תרצח, אבל אולי במקרים מסוימים כן.
לגבי הלא תרצח.
מה לא ברור ולא תרצח? למה צריך להתווכח על כל דבר? לא תרצח, לא תרצח, מה לא ברור פה?
זה כולל המלאקים? כי אתה ביקשת שנמחה את זכרם. עכשיו, כשאני מוחה זכר, אז אני עושה את זה בעזרת רצח. אז אני מפספסת פה משהו.
אבל זה לא מה שאמרתי.
אבל אתה ביקשת מאיתנו שננקה את ארץ ישראל מכל יושביה.
בסדר, הבנתי. לא תרצח למעט פלישתים, המלאקים, גרגסים, יבוסים, ממורים וחיטים. עוד שאלות.
לא, לא. אנחנו ברשותך נלך לעבוד את אלוהינו.
הסרטון הזה של היהודים באים, שאז היה הרבה יותר משוקץ בעיניי, היה נדמה לי כמתקפה חזיתית כלפי דתיים, כלפי ההלכה וכלפי האמונה שלי. הצגתם של דמויות מופת שגדלתי עליהם, כאנשים קטנים וקטנוניים, הייתה קשה לי. אז החלטתי לכתוב מייל למרצה שאני מכירה בדיוק יומיים. יש שיגידו אמיצה ויש שיגידו צעירה.
ואחר כך כתבה לי שיראל, שהיא אומנם הבינה מה רציתי לומר, אבל שלא הייתי מספיק רגישה לפגיעה שיכולה להיות כאן לרגשות של אנשים דתיים.
וכך כתבתי. דוקטור להב שלום, היום במהלך השיעור הרגשתי לא בנוח כששמת את הסרטון של היהודים באים. אני מבינה שהסרטון קשור מאוד לתוכן הנלמד בכיתה, כי הוא לחלוטין העביר את המסר של פוסט מודרניזם. למרות שאני רוצה להאמין שהיהדות שייכת לכולנו, הרגשתי שהוא לא ראוי לצפייה. אשמח אם לפחות במרחב הציבורי לא היו דיבורים מזלזלים כלפי היהדות, כי בתור אחת שיושבת בכיתה, אני מתביישת. מתביישת במה שראיתי, מתביישת במה שהסרטון מייצג, ומנסה לחשוב איך זה משפיע עליי ועל היחס שלי כלפי היהדות. יאמר לזכותה של אגר שהתשובה במייל לא איחרה לבוא. תשובה מאוד מכילה, שראתה את הרגשות שלי. היא מזמנה לשעת קבלה כדי לשוחח בעריכות על הנושא. אמנם לשעת הקבלה לא הגעתי, אבל העובדה שאגר נתנה לי את היחס וענתה בתגובה שמקבלת את הזעם והפגיעה שלי, הרגיעה אותי מאוד, גם אם תוכן הקורס לא השתנה.
מאז ששמעתי את הדבר הזה, אני לפני המערכון אומרת לסטודנטים, הוא יכול להיות קשה לאנשים מאמינים, ולכן מי שרוצה לצאת מהכיתה מוזמן, ובשנתיים האלה אף אחד יותר לא פנה אליי אחרי שיראל, מצד שני גם אף אחד לא פנה אליי לפני שיראל, אבל כן נתתי מה שנקרא במחוזות הפמיניסטים אזהרת טריגר.
אני כן רוצה להגיד שגם אם נגיד היה מישהו שהתלונן לפניי והיית אומרת את אותם דברים ואני הייתי שומעת אותם, סביר להניח שגם אני לא הייתי יוצאת מהכיתה. יש איזה מין איזה סימון כזה, איזה מין אמירה של לקום מהכיתה ולצאת כי... או שזה גם מעורר הרבה סקרנות, מה היא רוצה להגיד, מה זה. אני חושבת שעצם הרגישות של אני יודעת שזה יכול לעשות משהו, אז קחו את זה רק, כאילו, לפני שאתם צופים, רק שתדעו ש...
אני בפירוש למדתי את זה ממך, ושוב, את צודקת שהמטרה המרכזית היא לא שאנשים יצאו מהכיתה. המטרה המרכזית היא שכל מי שחושב שזה קשה, אגב, דבר ראשון, ידע לאן הוא הולך, ויוכל להתכונן. אבל גם אם אתה מרגיש שזה כל כך קשה לך, תצא מהכיתה.
אני חושבת שהאקדמיה צריכה להיות יותר מונגשת. ומונגשת זה יכול להיות לומר, אנחנו נצפה עכשיו בכמה תמונות שיש אנשים שזה יהיה להם רגיש. אני מציעה שאם אתם חושבים שזה רגיש לכם, לא תצפו. משהו שהוא הוא ברמת הכבוד, עוד לפני רגישות.
ובכל זאת, יש קורסים שאין מנוס מללמוד אותם, ולא משנה כמה דוסית או צנועה וחסודת. אם בחרת ללמוד במקום חילוני, את תחשפי אליהם, והם יהיו מול הפרצוף שלך, ואת גם תיבחני עליהם. רבקה נתקלה בזה לא פעם.
היו אנשים שבאו להתייעץ איתי, כאילו, יש תמונות לא צנועות בתולדות האומנות, תגידי להם להוריד את התמונות. לא, אני לא אגיד להם, כי מי שלומד תולדות האומנות צריך להתמודד עם התמונות האלה, נקודה. ועדיין אני חושבת שלפעמים המרצים יכולים להיות קצת יותר עדינים, לקחת את הפסל הזה ולא הפסל הזה, התמונה הזאת ולא התמונה הזאת, להציע יצירות חלופיות, זאת אומרת, כן להבין שיש אנשים שזה פוגע באופן מאוד עמוק ברגשות שלהם.
זה קורה כל שנה. אין שנה שזה לא קורה בה. סטודנטים שפונים אליי אחרי שיעור ואומרים, לא מתאים לנו.
תכירו את דוקטור נעמי מאירי דן. מרצה בחירה במחלקה לתרבות חזותית וחומרית באקדמיה לאומנות ולעיצוב בצלל. לפני 3 שנים, גם אני הייתי מהסטודנטים שפנו אליה אחרי השיעור, בזמן שהיא לימדה קורס תולדות האומנות כאן במכללה.
עניין אחד שמפריע לחלק מן הסטודנטים, נדמה לי שיראל שם נפגשנו לראשונה, הוא עניין העירום. והעירום נוגע בעיקר באומנות שמבחינה דתית עבד עליה כלח. אם אתם זוכרים, נושא הרומח של פוליקלטוס, יצירת המופת האולטימטיבית מן המאה החמישית לפני הספירה, מציגה גבר עירום. אז זאת נקודת חיכוך אחת שנוגעת בייצוגים של דמות אנושית בעירום.
נכון שאף אחד כבר לא מתפלל לזהוס כשיש ברקים, אבל פסלים ואלילים עדיין קשים לעיכול. בעיקר לבת אולפנה שרגילה שעבודת אלילים היא עבירה של יארג ובל יעבור. שלא לדבר על העירום שהוא טבו בחברה הדתית. נושא שלא מדברים עליו, ובטח שלא מסתכלים עליו. תחברו את שני אלה, ותקבלו אותי קוברת את הראש במחשב כל השיעור.
שיראל הייתה מאדימה עד מוות בשיעורי אומנות, כי היו מראים שם את הפסלים עם כל הפיחוסס בחוץ, זה היה נורא מביך אותה, וגם עכשיו עם מחליפה או משבת צבעים עם הנורה האדומה של ההקלטה.
אפילו שעירום היה הנושא שהכי הפריע לי בשיעורי אומנות, מעניין שדווקא מנקודת המבט הרחבה של נעמי, נושא העירום הוא שולי, לעומת הנושא הכבד באמת, הנצרות.
אז נכון שכולם לבושים, אני לא מכירה אף הצגה של ישו ועומריה בעירום, אבל לא עלינו, אנחנו צריכים לקרוא את הברית החדשה, ואנחנו צריכים לדבר על תכנים נוצריים, ואנחנו צריכים להתפעל מכנסיות, אז מוקדי החיכוך הם אחרים. הנצרות עומדת בבסיסה של תרבות המערב, ואני אגיד יותר מזה, ואני גם אומרת את זה תמיד. אם אני לא אכיר את הסיפור הנוצרי, ובעיקר את עיקרי האמונה הנוצרית, אני לא אבין שום דבר, אבל שום דבר שנוגע בשיח העכשווי. גם אם אנחנו מדברים על שיח שהוא חילוני במהותו, קליפ של ליידי גאגה וביונצה ואו סרטים של דיסני, אנחנו חייבים להבין שהבסיס לשיח המערב בשוליים מתקיים בעולם היווני והרומי, אבל בגדול הוא שיח נוצרי.
כשהצלחתי בסופו של דבר להרים את הראש מהמחשב והפסקתי להתעצבן מכמות הצלבים שראיתי בכל מקום, פניתי לנעמי ושאלתי למה. למה לא גרסאות מצונזרות? למה לא אמנות יהודית? למה אתם מעמידים אותי במצב הזה?
כאדם, אני בעד, אתם יודעים, הדיבר אני לא יודעת מה, של אל תפגע באנשים, חוק יסוד בכלל האתיקה. אני לא אעשה משהו שגורם לכם למבוכה או לתחושה לא טובה או לתסכול או לכעס. זאת נקודת המוצא שלי ביחס לעולם. מצד שני, וזה לגמרי עומד אל מול, אתם נרשמתם לאקדמיה, וחוקי המוסד חלים עליכם, וכשם שהם נוגעים באל תעתיק בבחינות, הם נוגעים גם בפתיחות מחויבת מציאות בעולם האקדמי, לעולמות תוכן שאולי מעולם לא נחשפנו להם, שאולי הם לא מתאימים לנו, שאולי הם מנוגדים לתפיסתנו הערכית. ואז תמיד אני אומרת לסטודנטים, אנחנו פה בשביל ללמוד, אנחנו פה בשביל לדעת, אנחנו פה בשביל להשכיל. אף אחד לא מבקש מכם להפוך להיות נוצרים. באמת לא חלק מן העניין. אנחנו מדברים כאן על ידע, אנחנו מדברים כאן על ערך יהודי, אם תרצו, שעניינו השכלה.
עכשיו אתם מבינים למה אני מבולבלת? הם דומים. לימוד הוא ערך מרכזי גם באקדמיה וגם בדת. לכן לא חשבתי שהם יהיו כל כך שונים. ואולי, אולי הם באמת לא כל כך שונים?
באיזשהו מקום, לימוד יהודי גברי יכול להיות מודל אידיאלי ללימוד אקדמי. זה לימוד של שקלא וטריא, של שאלה ותשובה, של ויכוח, של חיפוש אמת, של דיון מעמיק, של שאלת שאלות ברמה מאוד מאוד מעמיקה וגבוהה. מצד שני, לימוד דתי, בטח של נשים, ובחלק מהמקרים גם של גברים, הוא מלימוד כזה של כזה ראה וקדש. זאת אומרת, זאת האמת, והנה נלך איתה. לימוד אקדמי אידילי הוא מקום של חיפוש ושל שאלת שאלות, ושל המון 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 ביקורת והטלת ספק. בתארים יותר מתקדמים אמורה להיות חוויה של שאלה וחיפוש, ולצערי אני רואה יותר ויותר שאנשים כל כך עסוקים בלהיות בסדר, בלצטט את המאמרים הנכונים, את האנשים הנכונים, להיות במקומות הנכונים, בזמנים הנכונים, עם המצגת הנכונה, שלפעמים אני חושבת שבהפוך על הפוך האקדמיה הפכה להיות מרחב יותר דתי מדתי, מרחב של המון כפייה, המון קושי, ולכן זה נושא מאוד מעמיק, אף פעם לא חשבתי עליו עד לרגע זה, אבל יש הרבה קווים מקבילים בין לימוד דתי ללימוד אקדמי, וגם כמובן קווים שונים.
כדי לברר מה מקור המחלוקת בין האקדמיה ליהדות, רבקה לוקחת אותנו אחורה בזמן.
האקדמיה נפתחה ליהודים בתקופת האמנציפציה, זאת אומרת, סליחה לשיעור היסטוריה, כן, אבל אחרי הרבה מאוד שנים שהיא הייתה סגורה, והראשונים שהלכו היו משכילים, ובאופן מאוד הגיוני, ברגע שאנשים יצאו מהשטייטל, הם הפכו לחילונים, סלש גויים, התחתנו עם גויות, ואת האקדמיה הולכת בחוויה ההיסטורית היהודית, עם חילון והמרת דת, ברמה הפחות מדהיגה היא הולכת עם ביקורתיות. ואני חושבת שהאקדמיה במהותה היא באמת הטלת ספק, היא שאלת שאלות, היא לא לקבל את כל הדברים שנותנים לך כמובנים מאליהם. אין ניגוד יותר חזק לתפיסה דתית בגדול, כי זה בהגדרה מרחב ביקורתי, בועט, נושך, כועס וכאלה. וברגע שאת באמת נכנסת לשם, אז את שם. אז אפשר להסתכל גם על ההיבט ההיסטורי, אבל גם על ההיבט העכשווי. זה מרחב שגם בהקשר החברתי, לדתיים לא קל באקדמיה בכלל.
גם באקדמיה עדיין יש יותר מדי סימני קריאה, ופחות מדי סימני שאלה מדי פעם. ובהקשר הזה אני חושבת שסטודנטים דתיים, אם הם יקבלו את הכבוד ואת המקום ואת הכל, זה יעזור גם לאקדמיה ללמוד לשים מעל עצמה, להזכיר לעצמה שתפקידה זה לשים סימני שאלה, ולא רק, ואולי אפילו לא בעיקר, סימני קריאה.
הנוכחות שלי יכולה לשנות את האקדמיה. זאת אופציה שלא חשבתי עליה עד עכשיו. אולי כי הייתי עסוקה כל כך בלפחד מאיך שהאקדמיה תשנה אותי. אבל בלי ששמתי לב, מחשבות ומעשים התחילו להשתנות סביבי.
התחלנו לעשות עבודות ביחד, אבל אז, 5 דקות לפני כניסת שבת, מתקשרת אליי הברורה הנחמדה, ואומרת לי, באחי חמיד, אם אפשר, ממש רק, בבקשה, אל תעשי את זה בשבת, בסדר? אל תתקדמי בלעדיי בשבת. אחי, כאילו, תחנונים של, מה? מה לא לעשות? איך לא לעשות? מתי אני אעשה את זה? מתוך מלא זמן שכאילו אנחנו לומדים ויש מלא בלגן על הראש וצריכה לחלקל את עצמי ולעבוד. מה? מתי אם לא ביום שבת? ואמרתי, את חמודה ומיתוקה, אני לא... בסדר. לכי לשבת שלך, תנוחי, בסדר? אני אראה. ואז אני מוצאת את עצמי מתיישבת ביום שבת מול המחשב, ופשוט מתחיל להיות לי נוח, לא נוח בכיסא, ואני פשוט אומרת, למה אני לא יכולה עכשיו לעשות? כאילו, מה ביקשתי? ביקשתי בסך הכל לעשות את העבודה. למה אני מרגישה לא נוח לעשות עכשיו את העבודה? בגלל שבחורה ביקשה ממני לא לעשות את העבודה בשבת. אוף! ולא עשיתי את זה בסוף. ישבתי ואמרתי, טוב, שיראל ביקשה, שיראל ביקשה, אז לא נעשה, לא נעשה, נעשה ונשמע, לא נעשה את זה עכשיו. וחיכיתי שתצא השבת היקרה והנחמדה, שיתקשר אליי ולגידה, שתדעי לך, שאני לא עשיתי את העבודה עכשיו, רק שתדעי, אני בסוף לא עשיתי. וזה ממש, זאת הייתה הנקודה הראשונה, כמובן שזה קרה הרבה מאז, וכאילו אמרתי, אוקיי, יש אנשים שכרגע לא לומדים, אל תלחצי. יש אנשים שכרגע לא יכולים לפתוח את המחשב וללמוד כמו שאת עושה, הכל בסדר. תחשבי שאת שומרת שבת, אז את לא יכולה לעשות את זה. תחשבי על שיראל, הנה שיראל עכשיו בבית, לא יכולה ללמוד. אז תנשמי, הכל בסדר. ושבי ונוחי ביום שבת.
על אף הקבלה והסובלנות שאני מעוררת, אני עדיין משלמת מחיר. אני כבר לא לגמרי שיראל הדתייה לפי הספר. הרבה פעמים אני מרגישה שעידן הנאורות, שכל כך הכעיס אותי, ניצח.
מאוד פחדתי להשתנות. האקדמיה מאוד ביגרה אותי, היא גרמה לי לצאת מהרבה אשליות שהייתי בהן. היא גם הכניסה אותי להמון סטרס, ולהרבה צער, ולהרבה קונפליקטים בלתי פתורים.
אז אחרי 3 שנים במכללה, והרבה נסיעות ארוכות הביתה, המחשבות לא באמת הפסיקו, רק התחלפו בשאלה אחת. שחוזרת על עצמה וממשיכה להציק לי. האם זה היה הדבר הנכון לעשות?
אני חושב שבמשפחת שערף, והאמת שגם בחברה הדתית השמרנית שבה גדלנו, זה צעד אמיץ ללכת ללמוד תקשורת.
לצאת מהקומפורט זון זה דבר נורא מפחיד, ונדרש אומץ או טמטום.
זה באמת מעשה מאוד אמיץ, אבל אתם תדעו לומר לי אם זה הצדיק את עצמו או לא.
אין לי תשובה חד משמעית אם זה היה שווה. אבל אני מאמינה שרע לא יורד מן השמיים. האקדמיה חישלה אותי, גרמה לי להטיל ספק בערכים שגדלתי עליהם, ובעיקר, הרחיבה לי את הידע 10 מונים. למדתי המון. אני רוצה להאמין שאפילו שהשתניתי, ואני לא בדיוק הדתייה הקלאסית שהייתי, עדיין יש לי אפשרות לקדש שם שמיים, מהמקום שאני נמצאת בו עכשיו.
ואני חושבת שלהיכנס לכיתה במכללת ספיר, או להיכנס לכנס ענק בינלאומי עם הלבוש ההזוי הזה, ולתת את ההרצאה של הלייף, שאנשים אחר כך מוחאים כפיים ואומרים, וואו, זה קידוש השם.
האזנתם לנעשה ונשמע. תוכניתם של אפרת גואטה, שיראל שרף ויקיר כהן. תודה לזיו שמואלי, יונתן יעקב ורוני רב על העזרה בהפקה. תודה גם לתאגיד השידור הציבורי כאן על שימוש בקטעי הארכיון.